השיעור היום מוקדש לילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למדוו במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה הראשונה בעמוד א', נסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בכניסה של בני ישראל לארץ ישראל, היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נמשיך לדבר על חציית הירדן והאבנים, בחלק השני נדבר על החלוקה של השבטים בין הר גריזים להר עיבל, ובחלק השלישי, בדרך אגב, נדבר על הוספת האות ה' ליוסף. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המשך תיאור של כניסת בני ישראל לארץ ישראל, וגם היום אנחנו ממשיכים את הברייתא הארוכה מאוד שהתחלנו כבר לפני שלושה דפים בדף ל"ג עמוד ב', היום נסיים את אותה ברייתא. הברייתא ממשיכה לתאר את הכניסה לארץ ישראל, והיא אומרת שבאותו יום שהם נכנסו, קראו להם שלושה ניסים. נס אחד זה כמובן חציית הירדן, נס שני זה שהם הספיקו לעשות דברים שאי אפשר בדרך הטבע לעשות אותם ביום אחד, וזה שאחרי חציית הירדן הם הלכו 60 מיל עד הר גריזים והר עיבל. זה לפי הדעה שראינו בלמד ג' שהר גריזים והר עיבל זה בשכם, כלומר רחוק מהמקום שבו הם נכנסו. לעומת זאת יש שם דעה שזה קרוב, ואז זה פחות נס. בכל אופן, לפי הברייתא הם הלכו 60 מיל, וכמובן זה לא רק אוסף של גברים צעירים, אלא זה מיליוני אנשים, נשים ו טף, הם גם סחבו איתם את כל הציוד וגם את האבנים שהם הביאו מהירדן. הם הגיעו עד הר גריזים והר עיבל, שם הברייתא ממשיכה לתאר בהמשך הברייתא שהם סדו אותם בסיד, כתבו עליהם את התורה ב-70 לשון, את זה לומדים מהמילים באר היטב, הם הקריבו קורבנות, עשו את הברכות והכללות, אחרי זה קילפו את הסיד, תראו בהערות שלנו באתר שערנו על זה משהו, ואחרי זה הם חזרו משם עד הגלגל, שזה שוב כמעט 60 מיל, כמו שראינו בדף למד ג', ושם הם הניחו את האבנים לעולם, את זה לומדים מהפסוק ועברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה, כלומר, במקום שבו הם ישנו באותו לילה, שם האבנים נשארו לעולם. בכל אופן, את כל זה הם עשו ביום אחד. זה הנס השני. הנס השלישי זה שבכל הזמן הזה שבו הם הלכו עד הערים וחזרה 120 מיל, מן הסתם היו גויים שניסו לתקוף אותם, ונעשה להם נס שאין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. מה קרה למי שניסה לתקוף? אז כתוב, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם. הברייתא מסבירה שהמותי זה שיהיה להם מהומה בבטן, כלומר, היו נתרזים. כלומר, כל מי שניסה לתקוף אותם, פתאום היה לו קלקול קיבה, ופשוט לא יכל להילחם. אלה שלושת הניסים שהברייתא מדברת עליהם. עכשיו על זה הברייתא מאירה עוד שתי הערות בסוגריים, שתיהם אגב הפסוק שהזכרנו, את אימתי השלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם וכולי. הערה אחת זה שיש פסוק דומה בשירת הים, תיפול עליהם אימתה ופחד וכולי, והמשך הפסוק, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. למה יש את הכפילות הזאת? אז עד יעבור עמך השם זה כל מה שקשור ליציאת מצרים והכניסה לארץ, עד יעבור עמזו קנית זו ביאה שנייה, כלומר כשעם ישראל יחזור מגלות בבל, ומזה דורשת הברייתא שכמו בכניסה הראשונה לארץ נסו להם ניסים כאלה והם כבשו את הארץ בכוח, כך היה ראוי גם לעשות בכניסה השנייה, כלומר מגלות בבל, אבל גרם החטא, ולכן הם נכנסו לא בצורה של כיבוש וניסים, אלא בהסכמת פרס. זאת הערה אחת. הערה שנייה, כאמור גם כן על הפסוק, את אימתי השלח לפניך והמותי את כל העם, הפסוק הבא זה, ושלחתי את הצירה לפניך וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך. יש כמה דעות במפרשים, האם הכוונה היא ממש נחיל צרעות, או שהכוונה היא לאיזושהי מחלה. בכל אופן, יש צירה שעוזרת לעם ישראל לכבוש את הארץ. עכשיו, באמת אנחנו רואים ביושע כ"ד שהיא עזרה להם לכבוש את מלכי האמורי בצד המזרחי. השאלה היא, האם היא גם עזרה להם בצד המערבי? אז הברייתא אומרת שלא. הבעיה היא שבפסוק מפורש שכן, את החיבי ואת הכנעני ואת החיטי, שזה גם בצד המערבי. אז מה עם הברייתא? עונה הגמרא שתי תשובות. ריש לקיש עונה שבאמת הברייתא צודקת והצירה לא נכנסה לארץ, אבל היא עמדה על שפת הירדן, והיא זרקה ארס בכל האויבים, וכך עם ישראל הצליח להיכנס בלי להילחם. תשובה שנייה, אומר רב פאפה, היו שתי צרות. צירה אחת של משה שהגיעה עד הירדן ולא נכנסה, ואז היה צירה שנייה של יהושע שהיא כן נכנסה. עד כאן הערה שנייה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו את אותה ברייתא ארוכה לגבי הכניסה לארץ ישראל, חציית הירדן, האבנים, ועכשיו שבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני, הגמרא חוזרת למשנה שלנו בדף למד ב' שמתארת את הטקס של הברכות והכללות, ושם המשנה אמרה שהם נעמדו שישה שבטים על הר גריזים ושישה על הר עיבל, ואגב זה הגמרא מדברת על החלוקה של השבטים באבני האפוד של הכהן הגדול, כי גם שם על האבנים היו כתובים השבטים, שישה על אבן אחת ושישה על אבן שנייה, והנושא שלנו באופן כללי זה לפי איזה סדר הם נכתבו. עכשיו לא נימד את הגמרא כאן בדיוק לפי הסדר, נחלק אותה לשלושה שלבים. בשלב הראשון אנחנו עוד לא נראה את מהלך הגמרא, אלא נראה חמישה מקרים שונים שבהם השבטים מסודרים לפי איזשהו סדר, אז עכשיו פשוט נראה את חמש הפעמים מהסדר בכל פעם, פה ושם נעיר הערות. אני מאוד ממליץ לראות באתר או בחוברת, זה עוד יותר טוב, שם יש טבלה עם כל הפעמים, כל פעם עם צבעים שונים, זה מאוד מקל להבין, אבל בכל אופן אפשר גם רק להקשיב. אז הפעם הראשונה שבו יש סדר, זה כמובן כשהם נולדו, זה בפרשת ויצא. הסדר של הלידה הוא כזה, קודם כל ארבעת בני לאה הראשונים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אחרי זה שני בני בלהה, דן ונפתלי, אחרי זה שני בני זלפה, גד ואשר, אחרי זה עוד שני בנים ללאה, יששכר וזבולון, ובסוף שני בני רחל, יוסף ובנימין. אז שוב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אחרי זה דן ונפתלי של בלהה, גד ואשר של זלפה, יששכר וזבולון שוב של לאה, ובסוף יוסף ובנימין. זה הפעם הראשונה. הפעם השנייה זה כשבני ישראל נכנסים למצרים בתחילת ספר שמות, ושם הסדר הוא כזה. קודם כל, כל בני לאה לפי הסדר הפנימי שלהם, כלומר ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, אחר כך בני רחל, אבל כאן יש רק בן אחד, בנימין, כי יוסף כבר היה במצרים, ואחר כך לפי הסדר של הלידה, בני בלהה, דן ונפתלי, ובני זלפה, גד ואשר. זה בכניסה למצרים. הפעם השלישית זה במפקד בתחילת ספר במדבר. כאן הסדר הוא גם כן, קודם כל, כל בני לאה לפי הסדר, רק שכאן אנחנו מדלגים על לוי, כי את לוי מנו בנפרד, לכן זה ראובן שמעון, בלי לוי, יהודה יששכר זבולון, גם כאן אחרי זה באים בני רחל, אז יש לנו את יוסף, שזה בעצם אפרים ומנשה, ואחרי זה בנימין, ואחרי זה בני השפחות, רק שכאן זה לא לפי הסדר, אלא דן של בלהה, אחרי זה אשר וגד של זלפה, ואחרי זה שוב נפתלי של בלהה. זה הסדר במפקד השבטים. הסדר הרביעי זה הסדר של הברכות והכללות, שזה בעצם הנושא העיקרי שלנו, זה מתואר בדברים כ"ז פסוק י"א, הסדר היה ככה, בהר גריזים, שזה הר של הברכה, עמדו בני רחל ובני לאה כמה שאפשר להכניס, כלומר ארבעה שבטים, והסדר היה כזה, דילגו על הראשון ועל האחרון של לאה, כלומר על ראובן ועל זבולון, אז מי שנכנס להר גריזים זה שמעון, לוי, יהודה, יששכר, ואחרי זה בני רחל, יוסף ובנימין, וכל השאר היו בהר עיבל של הכללה. הסדר היה כזה, קודם ראובן, אחרי זה בני זלפה, גד ואשר, אחרי זה זבולון, ואחרי זה בני בלהה, דן ונפתלי. אז שוב, בהר גריזים של הברכה, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, של לאה, יוסף ובנימין של רחל, כל השאר היו בהר עיבל, ראובן, גד אשר, זבולון, דן ונפתלי. זה הברכות והכללות, זה היה הפעם הרביעית של סדר מסוים. הפעם החמישית והאחרונה שנדבר עליה, זה הסדר על אבני האפוד. כאמור, על כל כתף יש לו אבן אחת, על כל אבן שישה שמות, וכתוב בשמות כ"ח, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. והגמרא מביאה ברייתא שמביאה שתי דעות איך בדיוק זה היה מסודר. הדעה הראשונה, תנא קמא, הוא אומר שבאופן כללי זה היה לפי סדר על הלידה הכללי של כל השבטים, עם הבדל אחד קטן, את יהודה הקפיצו מהמקום הרביעי למקום הראשון. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה? הרי כתוב בפסוק כתולדותם, אז תנא קמא מבין שכתולדותם מתייחס רק לאבן השנייה, שהיא באמת הייתה לגמרי לפי הסדר, אבל באבן הראשונה היה שינוי קטן, יהודה עבר להתחלה, ולכן הסדר לפי תנא קמא זה יהודה, ואחרי זה לפי הסדר ראובן, שמעון, לוי, מדלגים על יהודה, דן ונפתלי, גד ואשר, יששכר וזבולון, יוסף ובנימין. זה לפי תנא קמא, בסוגריים נעיר על זה הערה קצרה, ברייתא גם אומרת שלפי הסדר הזה יוצא שבכל אחת מהאבנים היו בדיוק 25 אותיות. הבעיה עם זה שלכאורה זה לא נכון, כי באבן אחת יוצא לנו באמת 25, כי יהודה, ראובן, שמעון הם כולם 5 אותיות, לוי ודן ביחד הם 5 אותיות, ונפתלי גם הוא 5 אותיות, סך הכל 25, אבל באבן השנייה אנחנו בבעיה, כי גד ואשר הם באמת 5, יששכר הוא 5, זבולון הוא 5, בנימין הוא 5, אבל יוסף הוא רק 4, אז סך הכל יוצא 24, אז איך הגיעו לזה שזה 25? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כתבו את יוסף עם ה', כמו שכתוב בתהילים, עדות ביהוסף שמו, זה מוסיף עודות. את זה הגמרא דוחה, כי הרי כתוב כתולדותם, משמע שצריך לא רק לפי הסדר, אלא גם לפי השמות המקוריים שלהם, לכן לא סביר שהוסיפו ה'. לכן תשובה שנייה, את בנימין, למרות שבכל התורה הוא כתוב בכתיב חסר, כלומר יש י' בהתחלה, ולאין י' בסוף, בין המם לבין הנון, אבל כאן זה כתוב עם י', כי באמת כשיעקב קרא לבנימין בנימין, גם שם זה כתוב עם י', וכך סך הכל יוצא לנו 25 אותיות. בכל אופן, זאת הדעה הראשונה על הסדר של השבטים על האבנים. שוב, זה לפי הסדר הלידה הכללי של כל השבטים, עם הבדל קטן שיהודה הוקפץ לראש. הדעה השנייה זה של רבי חנינה בן גמליאל, שהוא אומר שהסדר על האבנים דומה לסדר של הכניסה למצרים, כלומר קודם כל בני לאה כסדרן בפני עצמם, כלומר ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אחרי זה כאן יש שינוי קטן מהכניסה למצרים. בכניסה למצרים יש לנו כאן את בנימין, ויוסף בכלל לא מוזכר, כי הרי הוא כבר היה במצרים, אבל כאן כן שמים את יוסף כמובן, אז עשו את זה שהראשון והאחרון של האבן הזאת הגדולות זה בני רחל, כלומר יוסף בהתחלה, בנימין בסוף, ואחרי זה בני השפחות לפי הסדר, כלומר בני בלהה, דן ונפתלי, בני זלפה, גד ואשר. זה הסדר לפי רבי חנינא בן גמליאל. עכשיו, מה הוא יעשה עם הפסוק כתולדותם? הרי זה לא לפי סדר הלידה, אז הוא מפרש שהכוונה היא רק לגבי השמות, ולא לפי סדר הלידה, כלומר שהשמות שכתבו על האבנים היו כמו השמות המקוריים שלהם, ולא למשל כמו שלפעמים כתוב שמעוני במקום שמעון. בכל אופן זאת המחלוקת לגבי סדר השבטים באבנים. עוד פעם, תנא קמא אומר שזה לפי סדר הלידה הכללי, רק שיהודה הוקפץ קדימה. רבי חנינא בן גמליאל אומר שזה בערך כמו בכניסה למצרים, קודם כל בני לאה לפי הסדר הפנימי שלהם, אחרי זה באבן השנייה יוסף למעלה, בנימין למטה, ודן נפתלי, גד ואשר באמצע. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה הזאת. סקרנו במהירות את כל חמש הפעמים שבהם יש את הנושא של מה הסדר של השבטים. עכשיו, השלב השני, נראה את מהלך הגמרא עצמה. הגמרא מביאה את רב כהנה, שהוא אומר שהסדר על האבנים של האפוד היה כמו הסדר בהר גריזים והר עיבל. מאיפה הוא לומד את זה? כי בברכות והכללות ביהושע ח' כתוב, וכל ישראל וזקנה ושוטרים וכולי עומדים מזה ומזה לארון, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל. מה זה והחציו? אז רב כהנה מפרש, החצי שאתה כבר מכיר מהזדמנות אחרת. מאיזה הזדמנות? אז אומר רב כהנה, מהחלוקה לבני האפוד. כלומר, שהחלוקה בהר גריזים והר עיבל הייתה דומה לחלוקה לבני אפוד. זה מה שטוען רב כהנה, אבל הגמרא דוחה אותו מהברייתא שהזכרנו. הרי בברייתא יש שתי דעות לגבי מה הייתה החלוקה באבני אפוד, ואף דעה לא אומרת שזה היה כמו בהר גריזים והר עיבל, לכן את רב כהנה אנחנו דוחים. עכשיו, אחרי שדחינו אותו, מה באמת נעשה עם החציו של רב כהנה? מה זה בא ללמד? אומרת הגמרא שזה בא ללמד שכמות האנשים שעמדו על הר עיבל של הכללה הייתה פחותה מכמות האנשים בהר גריזים. כי הרי בהר גריזים בין השאר היו בני יוסף, אפרים ומנשה, ולשניהם היו הרבה אנשים, עד כדי כך הם היו רבים שאפילו שחלק מבני לוי שגם הם עמדו על ההר הזה, חלק מהשבט שלהם עמד למטה, כי הם אלו שברכו את הברכות והכללות, בכל זאת היו עדיין יותר אנשים בהר גריזים מאשר בהר עיבל. עכשיו איך יודעים שבאמת בני יוסף היו כל כך הרבה? רואים את זה ביהושע י"ז, כי הם ביקשו מיהושע עוד שטח כי לא היה להם מקום. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את זה, הגמרא ממשיכה שם, יהושע עונה להם כשהם ביקשו עוד שטח, הוא אומר להם לכו ליערות, תכבשו אותם, תורידו עצים ושם תגורו, זה הפשט, אבל הגמרא דורשת שמה שיהושע אמר להם, אל תדברו על זה שאתם הרבה, זה עושה לכם עין הרע. עדיף שתחביאו את זה, כלומר כביכול תיכנסו ליער שלא יראו כמה אתם, שלא יהיה לכם עין הרע. ואז בני יוסף ענו ליהושע, אנחנו משבט יוסף, לנו אין עין הרע. איך יודעים שאין לבני יוסף עין הרע? גמרא מביאה שני מקורות, רבי אבאו לומד את זה מבן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, והוא דורש לא עלי עין, אלא עולי עין, כלומר הם מעל עין הרע. רבי יוסי ברבי חנינה דורש את זה מוידגול הרוב בקרב הארץ, שהם כמו הדגים, שעין לא שולטת בהם. עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו את החלוקה של השבטים בהזדמנויות שונות, וראינו מחלוקת לגבי אבני האפוד, ראינו שרב כהנה ניסה לומר שזה כמו בהר גריזים והר עיבל, אבל דחינו, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון של השיעור. החלק השלישי מובא בדרך אגב, וזה לגבי שאמרנו מקודם שליוסף הוסיפו את האות ה', כמו שראינו בתהילים פי א', אגב זה השיר של יום, של יום חמישי, עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. עכשיו למה הוסיפו לאות? אז הגמרא מביאה כאן שתי עדות. דעה אחת זה של רב חנה בר ביזנה, שהוא אומר שזה בזכות זה שהוא קידש שם שמיים, בזה שבסוף הוא ניצל מהפיתוי עם אשת פוטיפר, והוא אומר שיוסף קידש שם שמיים בסתר ולכן הוא זכה לאות אחת, יהודה קידש שם שמיים בגלוי, אז הוא נקרא כולו על שם השם, כי כל השם שלו בעצם כולל בתוכו את שם השם, י' ק' ו' ק', לגבי יהודה נדבר מחר, לגבי יוסף, הגמרא מפרטת כאן את כל הסיפור של יוסף עם אשת פוטיפר, עוד רגע נרחיב לגבי עזרא, קודם כל בוא נראה את הדעה השנייה לגבי יוסף, הדעה השנייה לגבי יוסף, זה לקראת סוף הדף של רבי חייא בר אבא, הוא אומר שיוסף זכה באות ה', כי כשפרעה רצה להמליך את יוסף כמשנה למלך, אז כל השרים לא אהבו את זה, ואמרו מה אתה לוקח מישהו שלפני רגע נמכר כעבד ופתאום הוא יהיה מלך? זה לא שייך. אמר להם פרעה, אני רואה שבנפש שלו בפנים הוא באמת ראוי להיות מלך, יש לו גינוני מלכות. אז הם אמרו לפרעה, אז שידע 70 לשון כמו שהמלכים יודעים. אז באמת בא גבריאל באותו לילה וניסה ללמד את יוסף 70 לשון בלילה אחד, אבל יוסף לא הצליח ללמוד, ואז גבריאל הוסיף לו את האות ה', שזה סימל כנראה איזושהי הכנסה של אלוקות לתוך יוסף, ואז הוא הצליח ללמוד את כל 70 לשון. עכשיו בסוגריים, עכשיו יוצא שיוסף יודע יותר מפרעה, כי הוא יודע גם עברית ופרעה לא ידע, וגם כשיוסף ניסה ללמד אותו פרעה לא הצליח ללמוד את זה, אז פרעה השביע את יוסף שלא יגלה לאף אחד שהוא יודע יותר שפות מפרעה, ובאמת הוא נשמע
נשבע, ועברו הרבה שנים, ויעקב אבינו נפטר, ויוסף נשבע ליעקב שהוא יקבור אותו בארץ ישראל, והוא מבקש רשות מפרו לצאת, ופרו אומר לו, אני לא רוצה שתצא, ולגבי השבועה שלך, תישאל על השבועה, ואז אתה יכול לבטל אותה. אומר לו יוסף, אין בעיה, אם אני יכול לשאל על שבועות, אני גם יכול לשאל על השבועה שנשבעתי לך, לא לגלות שאני יודע יותר שפות ממך. אז באמת פרו לא רצה את זה, אז בלית ברירה הוא נתן ליוסף לרדת ולקבור את יעקב בארץ ישראל. בכל אופן, אלה היו שתי הדעות לגבי למה הוסיף ליוסף אות, או כי הוא קידש שם שמיים עם אשת פוטיפר, או שגבריאל הוסיף לו בשביל שיצליח ללמוד את כל השבעים לשון. עכשיו, לגבי זה שהוא קידש שם שמיים עם אשת פוטיפר, כאמור הגמרא מרחיבה לגבי זה, הגמרא מספרת שבאותו יום זה היה יום חג של עבודה זרה שלהם, אז כולם הלכו, ורק אשת פוטיפר נשארה כי אמרה שהיא לא מרגישה טוב, ואז יוסף מגיע הביתה לעשות מלאכתו. יש מחלוקת בין רב לשמואל, האם גם הוא התכוון מראש לחתו איתה כי הוא ידע שהיא לבד בבית, או שהוא באמת בא לעשות מלאכתו. בכל אופן, באמת הם היו ביחד, והוא כמעט חטא איתה, וממש ברגע האחרון הוא פתאום ראה את הדיוקן של אביו יעקב בחלון, ואומר לו, יוסף, עתידים אחיך שיכתבו על אבני האפוד, ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רואה זונות, וזה מה שגורם ליוסף להצליח לתפוס את עצמו, מיד ותשב באיתן קשתו. זה חלק מהברכות שיעקב מברך את יוסף בסוף ספר בראשית. הגמרא דורשת שזה אומר שהוא הצליח להכניס חזרה את החץ לתוך הקשת, כלומר להכניס חזרה את השכבת זרע רגע לפני שיצא, אבל היא צריכה לצאת מאיפשהו, אז השכבת זרע יצא לו מהצבעות, שאותם הוא אגב נעץ בקרקע בשביל להכאיב לעצמו, שזה מה שעזר לו להתגבר על יצרו, ובזכות זה שהוא הצליח להתגבר על יצרו, אז הוא לא נקרא רואה זונות, אלא רואה של עם ישראל, כמו שכתוב שם בהמשך של הפסוק, משם רואה אבן ישראל, הוא נהיה רואה, גם כתוב בתהילים, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, עם ישראל הוא הצון של יוסף, כלומר הוא הרואה, אז אגב הוא נשאר באפוד, אבל הוא כן הפסיד מכל העסק הזה משהו, היה ראוי שגם ממנו יצאו יוד בית שפטים, והוא לא זכה לזה, וכנגד 10 אצבעותיו שמשם יצא הזרע, הוא הפסיד 10 ילדים ונשאר רק עם 2, מנשה ואפריים, אבל כסוג של פיצוי, בנימין קיבל במקומו את 10 הילדים, ובאמת בנימין קורא לכל הבנים שלו על שם יוסף, בלה על שם זה שיוסף נבלע בין האומות, וכר על שם שהוא היה בכור לאמו, אשבל זה ששבעו אל, שהוא היה שבוי, גרה זה שהוא גר באכסניות, כל הזמן נע ונד, לא במקום קבוע, נאמן שהוא היה נעים, אחי וראש זה שהוא היה אח שלי וראש שלי, זה אומר בנימין. מופים אומר רשי שהפה שלו היה כמו הפה של יעקב אבינו, כלומר הוא ידע את כל ההלכות שיעקב קיבל משם ועבר. חופים זה שהוא לא ראה בחופתי, אומר בנימין, ואני לא ראיתי בחופתו. וארד או על זה שהוא ירד לבין האומות, או מלשון ורד שפניו היו דומות לוורד. עד כאן הרחבה לגבי הסיפור של יוסף אשת פוטיפר. בכל אופן הוא זכה להינצל מהחטא, ובזכות זה הוא קיבל את האות ה'. אגב, שימו לב שכאן קידוש שם שמיים, הכוונה היא לאו דווקא שכולם רואים ואומרים תראו איזה יופי יהודי מתנהג, כי הרי כאן הם לא ידעו שהוא לא חטא, כולם חשבו שהוא כן חטא, אלא הכוונה היא שהוא התנהג כמו שצריך. גם זה קידוש שם שמיים, אפילו אם כולם חושבים שעשית דווקא לא כמו שצריך. בכל אופן, עד כאן החלק השלישי, הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, המשכנו לדבר על הכניסה של בני ישראל לארץ ישראל, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הברייתא שאנחנו איתה כבר כמה ימים, והברייתא תיארה שלושה ניסים שקרו לבני ישראל ביום שבו הם נכנסו לארץ. דבר אחד זה חציית הירדן, דבר שני זה שהם הצליחו ללכת 60 מיל עד הר גריזים והריבה, לעשות את כל מה שעשו שם ועוד לחזור עד הגלגל, כל זה ביום אחד. ודבר שלישי, אף אחד לא הצליח לתקוף אותם בכל הזמן הזה, כי השם עשה שכל מי שניסה נתרז. את זה לומדים והמותי את כל העם. אגב זה ראינו עוד שתי הערות. הערה אחת זה שגם בכניסה לארץ אחרי גלות בבל היו ראויים להיכנס בניסים, לומדים את זה מהפסוק בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. הערה שנייה, שהייתה להם צירה שעזרה להם להילחם, הברייתא אומרת שהיא לא נכנסה לארץ, למרות שבפסוק משמע שכן. אז ריש לקיש אומר שהיא עמדה על שפת הירדן ומשם זרקה ארס על האויבים. רב פאפ אומר שהיו שתי צרות, אחת של משה שלא נכנסה, ואחת של יהושע שנכנסה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הסדר של השבטים בהזדמנויות שונות ועל אבני האפוד. ראינו 5 פעמים שבהם יש סדר מסוים. פעם אחת זה בלידה, קודם כל בני לאה ראובן שמעון לוי יהודה, אחרי זה בני בלהה דן נפתלי, בני זלפה גד אשר, בני לאה שוב יששכר זבולון, ובסוף בני רחל יוסף ובנימין. פעם שנייה זה בכניסה לארץ, כל בני לאה לפי הסדר שלהם, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, אחרי זה בנימין של רחל, ואז השפחות דן נפתלי גד ואשר. אחרי זה במפקד בתחילת במדבר, יש לנו שוב את בני לאה כסדרן, חוץ מלוי, ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, בני רחל, יוסף ובנימין, ואז השפחות, אבל בסדר מבולגן קצת, דן, אשר גד, נפתלי. אחרי זה בברכות והכללות, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, הם בהר גריזים של הברכה, ואז על הר עיבל של הכללה, ראובן, גד ואשר, זבולון, דן ונפתלי. ולגבי אבני האפוד, יש לנו שתי דעות. תנא קמא אומר שזה לפי סדר הלידה הכללי, רק שיהודה הוקפץ קדימה, כלומר קודם יהודה ואחרי זה הכל לפי הסדר, ראובן, שמעון, לוי, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין. בסוגריים אמרנו שזה יוצא 25 אותיות בכל אבן. בהתחלה חשבנו שזה בגלל שהוספנו ה' לאות של יוסף, אבל דחינו, ולכן למסקנה זה כי את בנימין כתבו בכתיב מלא, כלומר עם שני יהודים. בכל אופן זו דעה הראשונה. דעה השנייה זה רבי חנינה בן גמליאל, שזה דומה לירידה למצרים, בני לאה כסדרן, כלומר ובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, אחרי זה יוסף בהתחלה, בנימין בסוף, ובאמצע בני השפחות, דן נפתלי, גד ואשר. זה הסדרים שראינו. בגמרא, הרב כהנא ניסה לומר שהסדר באבנים זה כמו הסדר בהגריזים והריבל, הוא לומד את זה מהמילה והחציו אל מול הריבל. הגמרא דחתה את זה כי זה לא מתאים לשתי הדעות בברייתא, ולגבי החציו היא לומדת שבהריבל היו פחות אנשים, כי בהגריזים היו יוסף ובנימין, ולהם היו הרבה אנשים. רואים את זה כי מבקשים מיהושע עוד שטח. בסוגריים, יהושע אומר להם, כדאי שתסתירו את זה שאתם הרבה, שלא יהיה לכם עין הרע, ומנו, לנו אין עין הרע. לומדים את זה או מבין פורת עלי עין, או מוידגו לרוב בקרב הארץ. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, בדרך אגב, דיברנו על למה יוסף זכה להוספה של האות ה' בשם שלו, עדות ביוסף סמו. הסבר אחד זה בגלל שהוא קידש שם שמיים בזה שהוא בסוף ניצל מלאכתו עם אשת פוטיפר. אגב, זה סיפרנו את כל הסיפור, איך שהוא כמעט חטא, ואיך שבסוף הוא נמנע מזה ברגע האחרון, ועל השמות של בני בנימין, שהם בעצם עשרת הבנים שיוסף היה אמור לזכות בהם, ובאמת נקראו על שם יוסף. בכל אופן זה הסבר אחד. הסבר שני זה שגבריאל היה צריך ללמד אותו 70 לשון בשביל שהוא יוכל להיות מלך, והוסיף לו את האות ה', ואז הוא הצליח ללמוד 70 לשון. בסוגריים, סיפרנו זה שהוא נשבע שהוא לא יגלה שפרו לא יודע עברית, ואז כשפרו ביקש ממנו להישאל על השבועה שהוא נשבע גם לקבור את יעקב בארץ ישראל, אז הוא אמר לו, אני גם אשאל על השבועה לא לגלות שאתה לא יודע עברית, ואז פרו ויתר והוא עלה לקבור את יעקב. כל טוב.